הוצאנו הון עתק על הדמיה של בית האח הגדול, שאת נכנסת, הדלתות נפתחות, את עוברת במסדרון, ואז את מגיעה לחדר האח הגדול, והמצלמה מסתובבת אלייך, ויורם זק, שהיה האח הגדול, פונה אלייך כל פעם במשפט אחר, אומר לך איזה משהו על היה שבוע מטורף בבית, וזה, את מי תרצי להדיח, וזה, ואז עולים לך שמות, ואת מצביעה. איזה 95% נפלו בכל הדרך הזאת.
Press the radio button. היי, אז אתם על פרק נוסף של רדיו בטן, פודקאסט שמדבר על עיצוב בעולמות ההייטק, אני יולי תאשר, והיום יש לנו כאן פרק קצת שונה, היום נדבר על איך UX עובד בתוך עולמות הטלוויזיה, ובשביל זה אני שמחה לארח כאן את אופר נאור. אופר הוא ה-VP, פרודקט במאקו, והוא גם הולך להרצות בכנס הקרוב של UXI, והוא ידבר שם על N12, שבעיניי היא אפליקציה, אתר מדהים שסוף סוף הביא קצת בשורת חדשנות לאתרי חדשות המבאסים שלנו בארץ. אז הוא ידבר על זה בכנס UXI, ויש לנו קוד הנחה סופר שווה, אז אתם מוזמנים לבדוק באתר. אז היי אופר.
היי, מעניינים.
בסדר, איך איתך?
בסדר, בסדר. יש לנו מחר בחירות, וכל מקו כמרקחה, ובטח N12, אבל אנחנו פה באי של שפיות בנמל, עד שכל הבלגן יתחיל.
אז הצלחת לברוח.
כן.
איך זה באמת משפיע עליך? כי אתה יודע, UXרים, אנחנו לא כזה, אנחנו מכירים את העבודה מאוד סביב השעון כזה, מעולמות נגיד הפרינט, כשאתה מעצב פרינט, אז כזה עד אמצע הלילה.
כן.
אבל כ-UXר, אז תמיד הכל יכול לחכות למחר, אבל איך זה אצלכם? זה יכול לחכות למחר?
הלוואי והיינו יכולים לחכות למחר, אנחנו כאילו מתכננים דברים כל הזמן כמו שצריך וגנטים והכל, ואז המציאות תופחת על פנינו, כי במיוחד בתחום שלנו כפאבלישר, אנחנו נורא מגיבים למה שקורה בעולם, ואם מכריזים על מערכת בחירות, אז אוקיי, אז אנחנו יכולים להערך ולהכין את הכל וזה, ואז מודיעים לנו שיש עוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות, כל הגנט כמובן מתהפך. ולאף אחד לא מעניין שתכננתי בדיוק עכשיו להעלות איזה מוצר אחר בכלל, או משהו כזה, כי אנחנו חייבים להגיב לשטח.
מה זה אומר להגיב לשטח?
זה אומר שבתאריך הזה והזה החליטו שיהיה בחירות, ועכשיו N12 חייבת להיות מוכנה לזה, להעלות את כל הפיצ'רים שאנחנו תמיד מעלים, שזה סקרים והצבעות ושאלונים, עשינו מצפן הבחירות כזה של למה כדאי, עוזר לך להחליט למה כדאי לך להצביע, כל דברים כאלה. וזה יותר גרוע מזה, כי אלה נאמר הדברים, נאמרים זה היה פעם בארבע שנים, סבבה, אבל כשיש פעם בכמה חודשים, אנחנו לא רוצים לחזור על אותם פיצ'רים כל מערכת בחירות, אז כל פעם צריך רגע מהר למצוא איזה משהו חדש. והיוזרים שלנו, גם להם נמאס מהבחירות. כאילו, לך איתה להיבי אותם עכשיו, להשתתף באיזה פעילויות בבחירות מספר 4, שכבר לא רוצים לשמוע על זה יותר. אז האתגר הוא
מעניין, ראיתי כזה. באמת נגיד את הרייטינג יורד מבחירות לבחירות, אתה יודע, אם לפני כמה שנים בחירות היה אירוע מרגש, היום זה ברור. אירוע שאני כבר לא נצמדת לטלוויזיה.
זה לא רק הרייטינג, אני רואה את זה גם כאילו בדיגיטל, שזה המדד הכי מיידי. אנחנו עברנו, N12 הושקע בתזמון מדהים וכמובן לא מתוכנן, שבועיים לפני שהקורונה פרצה לחיינו, מה שכמובן לנו מאוד עזר להשקה, כי זה ממש זינק. בדיוק יצאנו עם צ'אט הכתבים, שזה כאילו מלא עדכונים,
כן, צ'אט הכתבים וזה,
וזה בדיוק כאילו תכננו את זה לקורונה, כי אנשים נכנסו 1,000 פעם ביום לראות מה חדש, עוד איזה פריט מידע. אז זה מאוד עזר לנו, והיינו שנה מאוד 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 חזקה, הרבה מעבר לציפיות שתכננו מבחינת יעדים, וככה באמת בחודשיים עברנו את היעדים של השנה. עכשיו אנחנו רואים שאנשים כבר לא יכולים יותר לשמוע, באמת, אנשים רוצים להתחיל לצאת, וללכת למסעדות, ולבלות, ולא רוצים לשמוע שיש עוד איזה וריאנט, שאולי החיסון כן עובד עליו, או לא עובד עליו, והבחירות וכל הדי, די, אנשים כבר חנוקים, ואני רואה את זה, אנחנו רואים את זה בהחלט.
איך אתם רואים את זה?
אני רואה כמה אנשים נכנסו עד לפני חודש.
אז אתם מחליטים בעצם לייצר תכנים אחרים?
אז זהו, אז אנחנו בדיוק משיקים בימים אלה, את הגרסה החדשה של N12, שתכלול הרבה יותר תכנים שהם כאילו יותר רכים, בהשוואה ל-hard news, טיפה יותר מעולמות של ה-lifestyle, והאוכל והאופנה, והכלכלה, וכל מיני דברים כאלה, וקצת משחקי חשיבה וכל מיני דברים, לספק לאנשים מפלט.
אתה יודע, כשאני חושבת על זה, אני חושבת שבאיזשהו מקום, אולי זה העוצמה של נטפליקס, שכאילו כשאני נכנס לנטפליקס, אני יודעת שאני רק צורכת תוכן שהוא לפן, כאילו אני לא עכשיו התחילו כאן לדבר איתי על דברים שמעצבנים אותי, למרות שזה גם לא תמיד נכון, אבל בגדול. אז איך באמת, אם אני שנייה מדברת על נטפליקס, איך אתם באמת נכסים למתחרה הזה שהולך וגדל סביב כולנו?
קודם כל, אנחנו היינו, יש לנו את מאקו טיווי כבר הרבה מאוד שנים, נחתתי היינו ראשונים בעניין הזה, וכאילו יש לנו את ההכנה לי. וכבר המון זמן אנחנו רוצים לשדרג את הסיפור, אפילו לא רק בגלל נטפליקס. לפני כמה שנים התחילו להיכנס טלוויזיות חכמות, פחות יותר לכל בית בישראל בשנים האחרונות, ושם יש המון אפשר, זה מבחינתנו פלטפורמה חדשה, אפליקציות של סמארט טיווי, כן. המון מה לעשות. נטפליקס עזר לנו דווקא בקטע הזה, שאנשים מתחילים להתרגל על, לשלם על תוכן. שזה משהו שהמון שנים אנחנו רוצים להגיע אליו.
מעניין.
זה מעורר התנגדות מאוד גדולה אצל האנשים, כי הם בארץ לא רגילים לשלם על תוכן, הכל בחינם.
אבל מה האינטרס שלכם? כי הרי אם משלמים על תוכן, אין פרסומות, אז...
עולם הפרסום הוא עולם מאוד הפכפך ומאוד בעייתי. זה גם תלוי בכל מיני הגבלות שבשנים האחרונות מטילים עלינו, מקוקיז, third party קוקיז של גוגל ואפל ומכל מיני, אנחנו רק תלויים בכל מיני שחקנים גדולים שפתאום מחליטים, גוגל מחליטה עכשיו אין יותר את המעברון כניסה בכניסה לעמוד, אין לנו מה לעשות עם זה. שלא לדבר של זה, שזה באמת תחום, יודעת, זה תחום מאוד, יש חודשים עם הרבה ביקוש, יש חודשים עם מעט ביקוש, זה לא משהו מאוד יציב וצריך נורא לעבוד בזה כל הזמן, קשה. לעומת מודלים של מנוי, בטח שהוא שנתי מתחדש, חודשי מתחדש, מה שלא יש, ששם זה נותן לך קצת שקט. וגם הרבה יותר חיבור למשתמשים, את יודעת, ליצור איתם איזה מערכת יחסים.
נכון.
אני כן מאמין שהעולם הולך לשם, אני חושב שהשחקנים מבחוץ עזרו לנו מבחינה פסיכולוגית, כי באמת אנשים, הליפ הזה של אני מקבל הכל בחינם, ומה פתאום שאני בכלל אשלם על תוכן, הנה התחילו לשלם על ספוטיפיי. פעם הייתם אומרת למישהו תשלם על מוזיקה, היה מסתכל עלייך בבוז.
נראה לי זה גלגל. פעם הייתם משלם על הכל.
כן, נכון.
ואז התחלנו לקבל בחינם תמורת פרסומות, ואז כן, חוזרים למודל, אבל אני חושבת
שצריך... אני זוכר, אפילו החברות, אני עשיתי את מומה. ב-2000, זה היה הפרויקט הראשון שלי בקשת, זה היה מן אתר מוזיקה ענקי כזה, שכלל אנציקלופדיה בעיקר, של יואב קוטנר, ועוד ערוצי רדיו ומגזין וככה וככה. הרמנו את זה, אני הייתי פרודקט מנג'ר של זה, והלכתי לחברות התקליטים, להתחיל להלהיב אותם ולהגיד, תראו, יש פה פלטפורמה, אתם יכולים להציג את המוזיקה שלהם ולמכור ולעשות סינגלים, ומה שאתם לא רוצים, זה העתיד. לא הסכימו לדבר איתנו. אינטרנט זה גניבת מוזיקה מבחינתם, אז היה נפסטר, נפסטר זה רע, מטאליקה טובים את המעריצים שלהם, זה בדיוק הייתה האווירה, ולא היה עם מי לדבר. והנה, כמה שנים אחרי זה, הם עושים הרבה יותר כסף מסטרימינג, מכל מה שהם אי פעם עשו, כן. על דיסקים וקלטות. אז אין מה לעשות, לפעמים צריך לחכות לפסיכולוגיה שתגיע.
איך הפסיכולוגיה מגיעה? בסוף מה קורה שם?
אני חושב שזה רק עניין של, צד אחד של הרגל, שיש לך כמה מקומות שאת פשוט לא מתירים לך ברירה, את רוצה לשמוע מוזיקה, אז תלכי או לספוטיפיי או לאפל מיוזיק, זה כבר מי נעשה סטנדרט כזה, ושם כן משלמים. ומצד שני זה גם עניין של עדר. אם כולם מסביבך מפסיקים, לא יודע מה, להוריד פיראטי באתר סדרות, ואני מאמין, מתחילת הדרך זה היה, שאם את נותנת לבן אדם ממשק נוח וקל, והתשלום הוא הגיוני, אז הוא שלם את 19 שקלים האלה בחודש, ויקבל את הכל זמין עם זה, במקום להתחיל לחפש ולא הוריד, וכן עובד ולא עובד, ויש תרגום ואין תרגום, זה לא כזה פשוט, והרבה אנשים זה מאוד מסובך להם, למצוא איפה התכנים, אני כן מאמין שאם אנחנו, ניתן value, תמורת הכסף, אפילו ברמה של נוחות ומהירות ופשטות של להגיע לתוכן ולצרוך אותו, אנשים יסכימו לשלם על זה, במיוחד עם האקלים מסביב, כן. יתמוך בזה.
האמת שאני חושבת שזו נקודה מעולה, גם העדר וגם המקום של להתאהב במשהו. כן. כלומר, אנשים פשוט מאוד אוהבים את נטפליקס, מאוד אוהבים את ספוטיפיי, מרגישים כיף לשלם להם. לעומת נגיד, יש אפליקציות שמשלמים להם, אבל כזה, בסוף זה מבאס אותי ששילמתי עליהם.
אז אני מקווה שקשת, יותר התכנים של קשת והמותגים של קשת והטלנטים והכל, כן מייצרים איזה חיבור רגשי לצופים שלהם את הכיף הזה שאני מדברת אליו, זאת אומרת שכן ירגישו בבית, אנחנו עובדים על N12, תפו תפו מאוד 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 יפה ומזמינה ונעימה, באמת אנחנו כאילו, אני כבר מת שזה יעלה, אני עכשיו צריך להתאפק כאילו מלא זמן, כי אני את הסקיצות כבר מכיר, רק שכל העולם נראה את זה כבר.
רק שיגמרו כל הבחירות, שיהיה זמן לעבוד.
אבל אני כן חושב שגם לנו יש את המקום הזה של החיבור היותר רגשי, וגם, את יודעת, יהיה הכוכב הבא, ומאסטר שף ונינג'ה וככה, זאת אומרת, יש המון תוכן שאנשים, אם נצליח לייצר הרגל, אנחנו במקום שבו התכנים האלה יש ביקוש, זה מין מדורת השבט.
מה, אז הולך להיגמר הצפייה חינם במאקו טיווי?
לא, נעשה גם וגם.
האמת שיש היום, כלומר, אפשר היום לשלם על מנוי ללא פרסמות, זה משהו שכבר קיים.
נכון, יש לנו את זה, אנחנו לא כל כך דוחפים את זה, זה מין אופציונלי כזה, כפתור בצד, בוא צפה בלי פרסמות, ועם המיתוג החדש, או הבנייה מחדש, אנחנו ממש בונים את הכל מחדש, תשתית חדשה, ומעצבים חדש, מתגים חדש, קראו לזה בשם אחר, 12 פלוס.
מגניב.
זה חשיפה בפודקאסט.
ממש, חשיפה לראשונית.
ואז שם אני ארגיש גם יותר בנוח, יותר לדחוף את העניין הזה של מילואים, וכן לעשות איזושהי חומת תשלום. אנחנו בכל אופן כן נאפשר שני מסלולים, מסלול בחינם עם פרסמות ומסלול במילואים בתשלום.
מעניין, זה נחמד שיש את שני האופציות פתוחות. טוב, האמת שקפצנו כזה לדבר על הכל, ועדיין מעניין אותי כזה לשמוע באמת איך בכלל הגעת להיות VP פרודקט במאקו.
במזל.
וגם איך אני, אתה כבר הרבה מאוד שנים סביב תחום הטלוויזיה.
כן, אני די עושה את אותו דבר כבר 20 ומשהו שנה.
איך זה מרגיש?
אני, זה נורא כיף לי, אני תמיד רציתי לעשות טלוויזיה, כאילו אני בגיל 13 הייתה לי מצלמת וידאו, וידעתי לצלם ולערוך, וצילמתי וזה וזה, ועשיתי, וידעתי שלשם אני רוצה להגיע, ועבדתי, הייתי כאילו עיתונאי, ועבדתי בחדשות המקומיות של הכבלים, ועבדתי שם.
ולא רציתי להתקדם בתחום הזה של...
ורציתי להתקדם בתחום הזה.
אוקיי.
אלא שאז הגיע האינטרנט, אני מדבר איתך על אמצע סוף ה-90s, פרץ לחיינו, ובחדשות 2 רצו להקים אתר ראשון חדש, ולא כך ידעו איפה להתחיל, אז אספו את כל האנשים שהיה להם איזשהו רקע. עכשיו לי היה, גם הייתי עיתונאי ודעתי לערוך טקסטים וכתובות ותמונות וזה, וגם נתתי לערוך וידאו, כאילו היה לי כל מיני יכולות, ולעבוד על פוטושופ, היה לי כל מיני יכולות כאלה מהניסיון שלי, שאמרו אוקיי, זה סט של כישורים שצריך כדי לעשות אתר תוכן, וממש נקלעתי לזה ככה. שנתיים אחרי זה, ב-2000 קשת, קימה את קשת אינטראקטיב, שהזרוע לימים הפך להיות מאקו, אבל כך קראו לזה בהתחלה, וגם כן מין הביאו אותנו כדי שבכלל נראה מה יש באינטרנט ונחשוב מה לעשות. אז היה לי כמה שנים כאלה, שהוא נורא כיפיות, כי זה באמת היה להקים משהו מההתחלה, לא ידענו כלום, לא ידענו איך מאפיינים, לא אנחנו וכולנו ביחד ישבנו וניסינו לפצח מומה כזה, זאת, זה התחיל מהרמה של מחברות 40 שורה, שיובכו אותה כתב כל החיים, ופשוט הדבקנו על הקיר כל מיני דפים כאלה, כדי לנסות לדמיין מבנה של אתר בכלל. אז זה ממש היה כיף, באיזשהו שלב קצת חזרתי לטלוויזיה, עשיתי כמה דברים, ואז הייתי צריך להחליט, לאן אני פונה?
שזו חתיכת
החלטה.
כן.
כן. קיבלתי עצה מאוד טובה בזמנו, שאמרה לי, תראה, עורכי טלוויזיה יש הרבה, אנשי דיגיטל יש מעט, כדאי לך להיות איפה שמעט, וכאילו להתבלט שם, מאשר ללכת לזה, וזה היה החלטה נכונה.
ואתה היום אחרי שנים אתה כאילו אתה מרגיש שמצאת את ה...
כן, טוב, היום זה כבר, אתה יודעת, אני חי את זה, אני מאוהב בזה, אני בא כל יום לעבודה לשחק מבחינתי, במיוחד בקשת שזה מקום שגם מאפשר, זאת אומרת מאוד קל להעביר רעיונות ולרוץ עליהם, וגם הכי כיף שכל מה שאנחנו עושים מגיע, כאילו משיקים וזה מגיע למלא אנשים, וכל מי שאת מכירה... משתמש בזה.
כן, זה כל מי ש... מה שמגניב אצלך זה שבאמת כל מי שאתה מכיר, כלומר, כן. נגיד אצלי, אני גם הגיע למיוני משתמשים, אבל...
אבל זה לא ההורים אני... והחברים כן, והמשפחה,
בדיוק.
ברור.
זה לא כזה, אני מקבלת לוואטסאפ.
ברור, בדיוק. ברור.
זה לא, כזה, זה מה כיף. את עושה? מה, תסבירי שוב מה בדיוק את עושה.
כן, כן. זה נורא כיף, יש לזה את הלחץ של זה כמובן, וגם הפנייה היא לקהל מאוד רחב, אז כל הזמן צריך לקחת את זה בחשבון, כי אני לא יכול לסגמנט עכשיו פיצ'רים, את יודעת, לזהות לקוחות ספציפיים, ולעשות להם מי הם וככה וזה, ולבנות סביבם, כי אני פונה לפריים טיים, כאילו, למסות. למרות שיש לנו, כן, יש לנו במאקו כל מיני ערוצים שהם יותר נישתיים, ולשם אני כן יכול לכוון מוצרים, אבל בגדול זה ככה, זה כאילו לפנות לכמה שתר אנשים, וצריך ללמוד איך עושים את זה.
אז בוא נדבר באמת על... איך לומדים לעשות את זה, על פריים טיים, מה באמת זה שונה, כאילו איך זה שונה מללכת ולעצב אפליקציה שהיא שהיא לא בפריים טיים, כאילו, אתה יודע, האמת, כל אפליקציה, אם אני אהיה מדויקת. ובאמת ככה, בשיחה שלנו לפני, הבאת לי את הדוגמה של אפליקציית הצבעות, שיצא לכם, יצא לך לעבוד עליה. אז בוא נדבר עליה.
אוקיי, אנחנו, קשת, אני חושב שמההתחלה הייתה בחזית העניין הזה של, קוראים לזה אצלנו דו מסכי, שני מסך הטלוויזיה ומסך הטלפון. שמתחברים ביחד, עובדים ביחד, עובדים במקביל. אנחנו גם יודעים שאנשים יושבים, רואים טלוויזיה ומחזיקים את הטלפון שלהם וגם מתעסקים בו. אם כבר מתעסקים בו, אז אנחנו רוצים שגם שיתעסקו בנו.
איך הגעתם לחשיבה הזאת?
הבסיס של זה, זה להתחבר, שזה לא, זה נשמע פשוט, אבל זה לא, למה שאנחנו חושבים שהחוויה שהצופה עובר כשהוא רואה את התוכנית.
כי ה-user journey.
כן. אפילו לא, אפילו עוד לפני זה. עכשיו אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. בן אדם יושב, רואה מי רוצה להיות מיליונר, מה עובר לו בראש כל הזמן, אני יודע, אני יודע, אני יודע איך הוא לא יודע, הנה התשובה, כאילו הוא מריץ את התשובות בעצמו, לשאלות שנשאלות, ומין משווה את עצמו למתמודד באולפן, וזה כאילו נורא קל, אז אתה רואה את התוכנית, בוא תענה בעצמך עכשיו, במקביל בטלפון על השאלות, ואני מספק את הצורך שהוא במלא עובר.
איך אתם מגיעים, איך אתה מגיע לתובנות האלה? אתם עושים מחקר, כאילו איך...
אז לא תמיד, לא תמיד. הרבה פעמים אנחנו עוד בשלב פיתוח הפורמט, כבר חושבים מה תהיה הפעילות הדיגיטלית שתלווה אותו. ושמה זה שלב שנורא קשה לבדוק את זה על משתמשים, כי אם הוא לא ראה עוד את התוכנית, זה כל הסטינג, זה חייב לקרות, כאילו חייב לראות את התוכנית ולהתחבר לתוכנית ולשבת איפה, וכאילו...
זה ממש אחד אחד, כאילו אתה יכול לתכנן את האפליקציה הכי מדהימה.
אני לא יכול לראות רק את האפליקציה ולחזות איך היא עובדת, בי שהוא ראה את התוכנית וזה יתחבר.
נגיד אני אקח לדוגמה את 2025, שהייתה אמורה להיות הצלחה והייתה בסוף כישלון, אז כאילו גם שם, בסופו של דבר זה לא משנה איזה אפליקציה הכי מדהימה ייצבתם או יצרתם.
Which we did.
אין לי ספק.
שם זה סיפור ממש זה, כי אנחנו ביום, בפרק הראשון, כבר היה הצבעות של מי שיכנס לעיר ומי לא, כל מיני דברים כאלה, ולאורך הפרק ראינו את האינגייג'מנט הולך ויורד, כאילו מהצבעה להצבעה, וכבר סימנו שם החבר'ה, הולכת להיות בעיה בפורמט הזה.
אז בוא ניקח שנייה את זה, איך זה, אתם ממש יושבים בלייב?
כן, אנחנו בהצבעות כאלה, אני אתן דוגמה של הכוכב הבא, כי זה... זה עוד רץ, זה לא ירד כמו 25. כוכב הבא, בכל ביצוע, הצופים מצביעים עובר או לא עובר, ולפי זה, אני חושב התוכנית עם האינגייג'מנט הכי גדול בין דיגיטל לטלוויזיה, כי זה ממש בילטין בפורמט. אז אנחנו מגיעים לשידור, אנחנו מגיעים לימי צילום, הצוות שלי, ופותחים כל פעם שמתחיל שיר, הרי זה, אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה דקה יתחיל שיר, באיזה דקה זה יסתיים, זה הכל רץ, זה לייב טו טייפ כזה, זה... או בשידור חי בכלל, כמו הגמר. אנחנו יושבים שם בקיצור, לוחצים על הכפתור שפותח את הצבעה ברגע שהזמר מתחיל לשיר, בסוף
חוזרים. אתם ממש פיזית עושים את זה. אין משהו דיגיטלי שיודע, אוטומטי שיודע לעשות את זה?
לא, כי זה מוקלט, זה לא שאני מקבל את זה מראש ארוך ויכול להגיד לו בדקה, 3-45 שניות, תפתח את הצבעה. זה כאילו, זה קורה לייב, הרי תוך כדי שהוא שר מצביעים, ואז עולה המסך, יורד המסך, מבינה, זה קורה שם במקום.
אתה לוחץ על הכפתור שיפתח את המסך?
אני לוחץ על הכפתור שפותח את ההצבעה.
אוקיי.
אני, אליי מגיעים הנתונים של ההצבעה, אני מעביר אותם, יש מין גרף כזה שעולה, אני מעביר את זה כאילו למערכת הגרפית שנותנת את החיווי על המסך, עם הבר הזה שעולה, עולה, 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 מגיע ל-70%, עובר, לא עובר, מה שזה לא יהיה, אני סוגר את ההצבעה, ואז המסך עולה כאילו בהתאם ל...
כאילו, אם
עבר או לא עבר.
כן, הבנתי. אז זה ממש, איזה כאילו, אתה יודע, אני כזה בראש, ברור שזה הכל אוטומטי קורה כאן מאחורה, אבל אתה אשכרה, אתה והצוות יושבים מאחורה כש...
כן, זה נורא כיף, זה מלא אדרנלין.
אוקיי.
במיוחד בגמר, יושב עליך כל העולם, אשתו, סוכניו, ומי שאת לא רוצה, במיוחד בגמר שזה כאילו הכי מתח, ואנחנו רק, את יודעת, לא רק מסתכלים על כי לפעמים זה הפרש קטן של קולות, את חייבת להיות מאוד מדויקת, זה גם כשאסי אומר, ייכנסו עכשיו להצביע, יכולים להיכנס לי באותה שנייה 100,000 איש, או יותר. זה כאילו, זה פריים טיים, זה התוכנית הכי נצפית, מלא אנשים נכנסים, אז אני גם בעין אחת, כל הזמן על הפיקים ולראות שהשרתים עומדים ולא קורסים ושלא יהיה לי קטסטרופית שם שהכל יקרוס. ודבר שני באמת לראות שהצבעות נכנסות ושאין לנו רמאויות. יש המון דברים שבכמה דקות לייב הזה שהשאר והצבעות נכנסות אנחנו צריכים לדאוג.
כן, זה קרה לך שפישלת?
אם קרה לי שפישלת, תגדיר לי פישלת.
לא יודעת, שכחת ללחוץ על הכפתור? סגרת אותה לפני הזמן?
לא קרה לנו את זה, כי את באמת באיזה מין דריכות סי כזה, האדרנלין ממש מחזיק אותך זה. כן היה לנו כל מיני ניסיונות התקפות, מכל מיני סין וכאלה, וזה שניסו להפיל אותנו תוך כדי, אז מהר מהר, אם צריכים לטפל בזה ולסגור כל מיני פרצות, וכן יש לנו גיבוי. זאת אומרת, יש לנו, אני אולי מגלה פה את זה, אבל יש לנו קבוצה מדגמית של מצביעים, שבמקרה ומשהו נופל אצלנו, אז אנחנו מעבירים את ההצבעה אליהם, והם כאילו הבאקאפ שלנו.
וואו.
עם הקהל לא... זה,
איזה כן. מעניין.
כי הפורמט תלוי בזה, אם לא יהיה הצבעה, לא נוכל להתקדם. כאילו המסך לא יעלה, ואף אחד לא עושה, אז כן, יש לנו גיבוי. האמת שזה נורא כיף, הדברים האלה, שלבוא לשם ולעשות את הכל לייב, זה כיף. יש אחרי זה שזה מסתיים, את יודעת, זה ממש כאילו, זה נחמד. מי שאוהב טלוויזיה ולא רוצה להיות מעורב בטלוויזיה, אז את יודעת, אז דרך הדלת הזאת אנחנו שם.
כן, זה נשמע מרתק.
עשינו עכשיו, היה פגוש את העיתונות, יומיים לפני הבחירות, שביבי וכל ראשי המפלגות באו ודיברו עם המצליח, ועשינו מין כזה, האם אתה מאמין לו או לא מאמין לו.
אוקיי.
אני לא יודע אם יצא לך לראות, הוא שכנע אותך או לא שכנע אותך.
אוקיי.
גם ככה הם היו עצמדים, כאילו ביבי באמצע הרעיון אמר לרינה, האפליקציה הזאת שלכם, אני לא מאמין לה, אתם שולטים בה, כי הוא קיבל איזה 33% כאילו אנשים ששכנע אותם. אז אנחנו לא מתעסקים בזה, זה באמת הקולות והצבעות, אנחנו רק מעבירים את זה משם
לעשה.
אבל זה גם קטע.
אז בוא נדבר שנייה אחת על החלק ה-UX-י, כי בעצם יש כאן הרבה UX, יש כאן הרבה בעצם משתמשים, הרבה חשיבה... אחד, כמו שהתחלת ואמרת בהתחלה, אתם בעצם מתכננים אפליקציה לפני שאתם יודעים איך היא תעבוד או לא תעבוד. נגיד באמת הכוכב הבא, זה דוגמה יחסית שאתם כבר במקום בטוח. אבל בואו ניקח את איך אמרת, מאמין? לא מאמין, שכנע, לא שכנע. בואו ניקח את זה כדוגמה. נגיד, איך אתם מראש חושבים על הרעיון, איך אתם יודעים...
אז זה קצת דומה למה שאמרתי לך קודם על הטריוויה. ספציפית לגבי הפעילויות האלה, יש צוות שפעם אני עמדתי בראשו לפני התפקיד הנוכחי שלי, ששם מעלי המוצר הם אנשים שחייבים להיות קריאטיביים וחייבים להבין תוכן. זאת אומרת, אנשים שבחרתי לשם הם קצת אנשים כמוני, שהגיעו מהעולם הזה, שעבדו אצל פאבלישרים או בתחנות טלוויזיה, או כאילו בתחום הזה של תקשורת, והם מבינים. כי אנחנו, הצעד הראשון שלנו זה קודם כל לשבת עם אנשי התוכן, ולהבין על מה התוכנית ומה הם רוצים שהצופים יעברו, כאילו להבין אותם קודם כל, ואז איך לתרגם את זה לפלטפורמה הדיגיטלית שלנו.
שזה קצת כמו להבין את המוצר ממש טוב, ואז להגיע
בסוף זה אותו דבר, בסוף צריך להבין. ושוב, בכל מקום זה אותו דבר, לעשות את זה פשוט ויפה, את יודעת, זה מין כאילו, לא אמרתי כלום, אבל זה באמת הסוד, אני יכול לספר לך על האח הגדול, שלפני שזה עבר לרשת היה אצלנו בהרבה שנים, באחת השנים אמרנו, הפעם נעשה חוויה סופר מגניבה, ניתן לאנשים, אנשים הרי מצביעים את מי אתה רוצה להציל, עד אז עשו את זה ב-SMS'ים, אמרנו, יאללה, הפעם נתקדם, נעשה את זה באפליקציה, ונעשה חוויה כמו שצריך, תכננו, הוצאנו הון עתק, על הדמיה, של בית האח הגדול, שאת נכנסת, הדלתות נפתחות, את עוברת במסדרון, ואז את מגיעה לחדר האח הגדול, והמצלמה מסתובבת אלייך, ויורם זה, כשהיה האח הגדול, פונה אלייך כל פעם במשפט אחר, אומר לך איזה משהו על היה שבוע מטורף בית, וזה, את מי תרצי להדיח, וזה, ואז עולים לך שמות, ואת מצביעה. איזה 95% נפלו בכל הדרך הזאת. כי לא מעניין אותם עכשיו לא לראות את הזה, ולא לשמוע אותו, והם רוצים לבוא להצביע. ראיתי את התוכנית, עכשיו אני רותח על איזה מתמודד שמה שלא יודע מה, צעק על מישהו, תנו לי להציל אותו, להדיח אותו, ועכשיו אני צריך לחכות 90 שניות עד שתועילו להביא לי את ההצבעה הזאת, זה ממש היה קטסטרופה, אנחנו תוך 24 שעות העפנו את הכל עד לשלב ההצבעה, ועלינו ישר כאילו
רגע, רגע, זה ממש מהיר, 24 שעות, זה לא...
כי אין לנו זמן, היה לי פרק ביום ראשון, יש לי פרק ביום שלישי, אני לא אגרום לעוד פדיחה גם בפרק שלישי, אני חייב לתקן סופר מהר, הפרק משודר מתי שהוא משודר, אין לי שלטה עליו, אז אני חייב כאילו להתאים את עצמי.
אז איך באמת אתה, בעצם איך אתה רואה את ההצלחות או את הכישלונות, אתה רואה את זה מאוד פשוט, כאילו פשוט בנתונים.
כן.
ואיך אתה יודע לתקן, ובאיזה מהירות?
אז שוב, בדברים כאלה, אני חייב לתקן, אין לי פה בכלל, זאת אומרת, ההצבעה של אח הגדול, זה לא משהו שאני משחק איתה, וגם לא, אני יודע מה, פגוש את העיתונות כזה, יש פעם בשנה, פגוש את העיתונות שבה אנחנו לפני, טוב, סליחה, זה כבר לא פעם בשנה.
זה לפני כל בחירות.
אבל לפני כל בחירות יש פגוש את העיתונות שבהם אנחנו עושים, מאמין או לא מאמין לפוליטיקאי, זה גם כן משהו שאין לי second chance פה, זה one time, חד פעמי. אז יש את הדברים האלה ששם עושים מה שצריך. לא הכל אני יכול לתקן.
זה בעצם ממש אינטנטים של היוזר, שאנחנו כאילו, זה מדהים כמה אנחנו פשוט עובדים אותו דבר, אולי קוראים לדברים קצת אחרת, אבל לגמרי, כאילו, כשאני מגיעה לפתח מוצר, אני דבר ראשון חושבת על מה האינטנט, מה בעצם המטרה של היוזר כאן בסיטואציה, יש גם אינטנטים שונים שאני מנסה למפות ולהבין איזה צורך אני עונה ובאיזה צורה. ומה שמעניין אצלכם זה מהירות תגובה היא ממש מהירה, כלומר, כי אני אלך ואני אפתח מוצר, ואני לא כזה מהר אדע, וגם נראה לי גם לא כזה דיוק, האם הוא הצליח או לא הצליח.
כן.
ואצלכם זה ממש,
אצלנו הפידבק נורא מהיר, א', האינטנט פה הוא סופר חשוב, וזה נורא קשה לאבד עליו פוקוס, זה נורא צריך, כל פרויקט שעשיתי שנולד מהתלהבות שלנו, כמעט תמיד נכשל.
באמת?
כן, כי את מתלהבת איזה אפשרות חדשה שלמד לעשות, או איזה יכולת כאילו פיתוחית, שפתאום יש לך פת נורא רוצה ונורא זה, ונורא קשה לאבד פה רגע, אבל היוזר רוצה את זה בכלל או לא. אז זה אני יכול להגיד לך, עם השנים, כשהתחלתי, אז עשינו דברים, לא היה לנו אפשרות, בגלל שהכל היה פלטפורם חדשות וטכנולוגית חדשות, נאלצנו לעשות את דברים בסיסיים ופשוטים, כי זה מה שהיה לנו. עם השנים, אם יודעת, הגעתי למקומות שהיה יותר משאבים, ויותר זמן ויותר אפשרויות, ואז זה קשה, כי אז צריך כל הזמן לזכור, לא להתפתות. לגבי הפידבק,
זה מעניין, אני שנייה רוצה שנייה אחת להבין, אז כאילו, אתה אומר, מבחינה UX-ית, גם אתה כשאתה מגיע, כשאתם, כל הצוות מגיעים בעצם לחשוב על איזשהו רעיון, אתם מנסים גם למפות ממש את האינטנטים של היוזרים.
כן.
ואתם כאילו גם לוקחים בחשבון אינטנטים שונים, יכול להיות שאני נגיד, לא יודעת, צופה בטלפון, בטלוויזיה, וגם במקביל נמצאת באפליקציה, או
ב-N12 למשל, ששקנו את צ'אט הכתבים. פיצ'ר חדשני שנתקל בהרבה קשיי הסתגלות. במחקרים שהצגנו את זה לאנשים, בגלל שהוא לא באמת מתנהג כמו צ'אט, ולא, הוא כאילו מין באמצע כזה, למשל, את לא יכולה לכתוב, לא יכולה לענות בעצמך, או שאת תמיד מגיעה, כמעט תמיד את מגיעה להודעה האחרונה, ולא לאיפה שהיית, כל מיני דברים שהם לא כמו וואטסאפ רגיל, או איזה
קבוצה. כן, לא, למרות שאני נגנבתי על זה.
כן, כולם נגנבו עם זה, בפועל, במציאות, הצלחה מטורפת, באמת, אוקיי. אנשים התמכרו לזה, היה לנו איזה 70% מהמשתמשים שלנו ממש התמכרו לדבר הזה. שוב, גם קשור לקורונה ולהכל, אבל בסדר. אבל במחקרים מראש, היה הרבה רג'קטים. וכשאת שומעת הרג'קטים האלה, אז את אומרת, יאללה, אז בוא נוסיף דברים. בוא נוסיף את היכולת לענות. בוא נוסיף את היכולת אולי לסנן לפי כתבים, או לפי נושאים, או לפי כל מיני דברים שעקרונית את יכולה לעשות. וגם יש להם איזשהו היגיון.
כן.
זאת אומרת, את אומרת, אוקיי, אני עכשיו רוצה לראות רק, לא יודע מה, מה שמעדכן עמית סגל, אני אלחץ על עמית סגל, אני מקבל את כל העדכונים שלו, וכו וכו וכו, אני רוצה להמשיך מאיפה שעצרתי, אפשר 1001 דברים לעשות. זה נורא מפתה, גם תמיד יש לך את ה, הנה, אבל חלק מהמשתמשים אולי כן ירצו את זה, וזה ממש, ממש טעות לעשות את זה. אני חושב שאם היינו מעמיסים על הצ'אט הזה, עוד שני פיצ'רים אפילו, זה היה היום, הצורך העיקרי שלו, בעצם זה להתעדכן מפרצופים שאת סומכת עליהם. זה היה הערך שעליו נבנה הצ'אט הזה. עדכונים מהירים, כמה שיותר מהירים. הידיעות שם לא עוברות את כל מסלול התיווך של עורך שזה, שמעלה את זה ומפרסם את זה, זה ישר ממה שהכתב כותב.
אז כשאני רואה מקליד, הוא באמת מקליד?
כן. יש שם מודרטור באמצע שמסנן דברים שאסור לנו לפי החוק.
הבנתי.
שיש כל מיני כאלה. אוקיי. אבל חוץ מזה, ותיקון שגיאות כתיב מחרידות, זה כמו שזה נכתב, ככה זה עולה, וגם בלי דילי. הוא פשוט רואה את הדברים עפים, והוא יכול לעצור.
איזה רעיון חדשני ומגניב. אז בעצם הלכתם ומפיתם את האינטנטים, אבל הבנת שאתה לא עונה על כל האינטנטים. כאילו, כמו שאתה אומר, גם בדקת במחקר, עשית מחקר, הראית על היוזרים, ראית שזה לא לגמרי מקבל את הפידבק החיובי.
אבל זה בדיוק ההבדל בין הצורך שלהם בלקבל עדכונים מהירים ואמינים, זה התגשם. כשאת עושה סקרים, אנחנו עשינו, לפני זה עשינו סקר של, דעתי זה 500 איש, על ערכים רק, על מה חשוב לך באפליקציית חדשות.
הבנתי.
אז את מקבלת את המדרג, את רואה מה שני הדברים, שלושת הדברים הכי חשובים שרוב האנשים אמרו. אז כאילו, קל להתמקד בזה. דבר שני, בסוף צריך להפעיל common sense ואינטואיציה, וככה אי אפשר הכל ממידע, במיוחד בדברים כאלה חדשניים, שאת יכולה לקבל התנגדות רק בגלל שזה כאילו קשיי חדשנות.
כן.
ואת יודעת שזה בסדר. כאילו אני, יש לי כבר מספיק ביטחון, גם בגלל שאני חושב שכל השנים כן עבדתי עם טכנולוגיות חדשות וככה וזה, אז יש לי מספיק ביטחון להגיד, הנה אני מוציא משהו חדש, תנו לזה שנייה ותתרגלו אליו, ברוב המקרים זה עובד אם זה מדויק.
וכשזה נכשל?
וכשזה נכשל, אז לומדים.
מה ממש התהליך עבודה שלך?
דבר ראשון זה נעשה פנימי אצלנו. אני סומך על הניסיון שלנו, לזהות את הצרכים האמיתיים של צרכני התוכן או צרכני טלוויזיה, ואיך הם מצטלבים עם, עם, עם משתמשי דיגיטל. דבר שני, אנחנו עושים אוסקרים או מחקרים, בזמן האחרון אנחנו עושים יותר ויותר מחקרים, כי מאז שהכנסנו את היכולת הזאת, הנה עושה אצלנו, פעם היינו עושים את הדברים האלה בחוץ, אבל עכשיו...
הכנסתם ה-UX research כזה?
הכנסנו, קודם כל תוכנה שקוראים לה פרוטופאי, שאני פשוט אוהב בה, שעושה דמיות נהדרות, אינטראקטיביות, עם כל האנימציה, זה מתנהג ממש אמיתי, ונראה מהמם, זה כאילו המעצבים שלנו מכינים את זה, ואז נורא קל לנו ללכת למשתמשים ולבדוק. אני יכול להגיד לך שלמדתי שאם אנחנו עושים קבוצה של 10 אנשים, ואנחנו יורדים לרחוב ושואלים 3 אנשים, אנחנו מקבלים תשובות. כאילו לא צריך עכשיו להיכנס לאיזה מלא, מהלך כאילו עם המון אנשים והמון פגישות והמון זה. אם את יודעת מה לשאול,
כן.
אם את יודעת לזהות את הנקודות תורפה כאילו ולחקור אותם, אז את קבלת המון אינסייטס ממעט מאוד אנשים. בהנחה, ואת עושה את הסטינגס כמה שיותר קרוב למציאות. למשל, את ה-12 פלוס הזה, המחקר שעשינו, הבאנו אנשים לסלון, נתנו להם לשבת על קורסה, מול טלוויזיה, עם שלט ביד, וקצת פיצוחים ושתייה, וכאילו שרגיש כאילו הם בערב בבית עכשיו צופים, ועכשיו נתנו להם מתחיל להשתמש.
מעניין.
ואז את לא צריכה לדבר איתם, ולא צריכה לשאול, צריכה להגיד להם, נתנת להם איזה משימה, את יודעת איך זה, ולהסתכל.
מה הדברים שלמדת באמת מה...
קודם כל, המון דברים קטנים שאנחנו לא שמנו לב אליהם, כי הם נראים לנו נורא obvious, או שקופצים. יכול לספר סיפור. מקו טבעי, אחד העמודים הוא עמוד חיפוש. עכשיו, בגדול, לא מגיעים לשם הרבה אנשים, כי רוב המכריע של השימושים זה צפייה, מה שקוראים קטשאפ. פספסת את הפרק אתמול או שלשום של איזה משהו שודר בפריים-טיים של קשת, את רוצה לראות אותו. וזה גם ככה מקודם בעמוד הראשי. כמעט כל השימושים שלנו הם מזה. אנשים נכנסים להומפייג', מוצאים את הפרק שהם פספסו מהשבוע האחרון ורואים. אבל גם יש חיפוש למי שרוצה ללכת לארכיון של קשת, וכאילו רואים שלא משתמשים בו כמעט. ולא הבנו למה. ירדנו למטה, לרחוב. התחלנו להראות לאנשים. וגילינו, בשורת חיפוש היה מין טקסט כזה שנה לחפש פה, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, אבל... ומסתבר שבמימוש הוא היה, האופסיטי שלו היה יותר כהה באיזה שתי רמות ממה שתכננו בסקיצה. זה פשוט נראה לאנשים כמו כותרת. הם לא הבינו ששם הם צריכים לחפש את זה.
איזה מעניין.
ולא הבינו. ואנחנו, יודעת, אחרי שני אנשים רצו למשרד, שינינו את זה מיד, את יודעת, הורדנו את האופסיטי, ופתאום התחילו לחפש.
איזה מדהים.
באמת, בדברים האלה, שאני לא חושב שהיינו מצליחים לעלות על זה לבד, כי בראש שלנו זה כבר היה נכון, כאילו. יש המון המון דברים כאלה. עכשיו, ב-12 פלוס, היה לנו קידומים של, נאמר, הפוסטר של התוכנית, ועליו היה כתוב איזה פרק זה ואיזה עונה. והיינו אומרים לאנשים, לכו בבקשה לפרק 3 בעונה 2. והם כאילו, נכון, אתם מסתכלים על המסך, ולא מוצאים את זה. לא מוצאים, ומחפשים, מחפשים. עכשיו, אנחנו רואים את זה, הנה, זה כתוב פה על הפוסטר, מה, איך אתה לא רואה את זה? אבל לא רואים, אף אחד כמעט לא ראה. כי העין שלי נמשכה לאימג' וללוגו של התוכנית, והם בכלל
כן, לא
חשבו לחפש שם הטקסט על הדבר הזה. אז יש המון 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 דברים כאלה שהם כאילו קטנים ואנחנו יכולים ללמוד אותם מהמחקר המשתמשים.
וזה מדהים שאם אני כזה מסתכלת על כל הדברים שאתה מדבר עליהם, אז בסוף יש להם באמת את הכלל שאתה אמרת שהוא נשמע הכי פשוט, אבל פשוט לעשות מוצרים פשוטים.
פשוט, באמת, באמת.
אני חושבת שאנחנו כל כך הרבה פעמים כשאנחנו מגיעים לעצב מוצרים, אנחנו מתעכבים כל כך הרבה על הדיטלס הקטנים, אתה יודע, מתעכבים על כאן, על שם, על... ובסוף היוזרים שלנו מרפרפים על המוצר, וכאילו רק, אתה יודע, מחפשים את ה-call to action, או את ה- מה בדיוק המסך הזה אומר לי.
אני כן מאמין שעיצוב טוב ויפה, אנחנו משקיעים המון בעיצוב, אני כן חושב שזה נותן, גם אם היוזר לא בדיוק שם לב לכל הדיטייל וכל זה, זה כן נותן איזה...
כן, העיצוב הוא חשוב, העיצוב הוא חשוב לגמרי, העיצוב הוא מאוד מאוד חשוב, אבל הנקודה היא על מה אנחנו נותנים את הפוקוס כשאנחנו...
נכון, בסוף אני מניח שזה בכל מקום, מגיע איזה תיעדוף וצריך להחליט על מה מוותרים ומה עוברים לגרסה הבאה ומה זה ומה זה. אז זה המקומות שבאמת צריך להיות הכי מפוקחים במה חשוב ליוזר ולא מה בא לי. זה המקום שבו צריך רגע להניח לאגו בצד ולזכור בשביל מי אתה עובד. ובמקרה שלנו, בגלל שזה מכנה משותף כל כך רחב, אז זה במיוחד חשוב. כי אם הייתי עושה עכשיו איזה אפליקציה למטיבי לכת כאלה לאיזה... יודעת, אייפוניסטים שחברים שלי, אולי הייתי כאילו מעיז יותר. אבל אנחנו עובדים עם מסות, והתגובה היא, כל הבניין של קשת רגיל, בתשע בוקר אנחנו מקבלים את הרייטינג, כל הבניין כבר שנים עובד לפי זה. את פותחת בבוקר ורואה את הפידבק המיידי של מה ששידרת אתמול בלילה.
וואו.
אז הבניין עובד ככה, זאת אומרת, אנחנו כולנו מתוכנתים לפידבקים סופר מהירים. יודעת, 20:00 שודר משהו, 21:00 שודר משהו, מחר בבוקר אני כבר בישיבת מה עבד, מה לא עבד, אני גם מצליח לראות את הרייטינג לאורך הפרק, אז אני גם יודע בתוך הפרק. אותו דבר אצלנו בדיגיטל, עכשיו יש לי אבנט שמקודם בטלוויזיה, עכשיו נכנסים אליו לאנשים, מחר אני כאילו מנתח אותו ומתקן או נשאר, ככה. אין לי זמן כאילו ליותר מדי חשיבה ויותר מדי התעסקות, אנחנו מגיבים נורא מהר. א', כי זה הביזנס, וב', כי אנחנו כבר רגילים נורא לחשוב ככה.
אז אני שנייה מנסה להבין איך ממש עובד תהליך עבודה על מוצר, נגיד ניקח את האפליקציה של הכוכב הבא, איך עובד תהליך עבודה? בעיקר כי מצד אחד זה מרגיש לי מאוד שונה ממה שאני מכירה, מצד אחד מאוד דומה, אז...
כן, אני חושב שבסופו של דבר זה דומה, הסטינגס טיפה שונה והלקוחות טיפה שונים, אבל נתן לך דוגמה דווקא מהעונה השנייה. העונה השנייה של הכוכב, עשינו משחק שבו את צריכה כל ביצוע לנחש לאיזה אחוז יקבל המתמודד, לכמה הוא יגיע. שזה גם איזה אינטנט שזיהינו שאת כאילו יגיע, לא יגיע, יעבור, לא יעבור, את שם, גם ככה את חושבת על זה, אז בואי ניתן לך להאמר על זה.
יפה.
עכשיו, זה התחיל מזה שקראו לנו להפקה של התוכנית, אמרו לנו, תשמעו, העונה הזאת, חלק מהעונה תהיה במוקלט ולא בלייב. העונה הראשונה עשינו את כל ההצבעות האלה בלייב, העונה השנייה עושים חלק מהתוכניות מוקלט, זאת אומרת שרק הקהל באולפן יצביע, ובבית הם לא יצביעו, בואו נחשוב על מה אפשר לתת להם במקום. כי הם כבר רגילים.
כן.
יש הרגל כאילו לראות את התוכנית הזאת עם האפליקציה ביד. זה היה פגישה ראשונה, לכו תחשבו. אז אנחנו יורדים אלינו, המנהלי מוצר בעיקר, ומתחילים לשבור את הראש, מה, איזה פעילות תתאים. ורואים את התוכנית וחושבים, בדיוק מנסים לזהות את האינטנט הזה, של מה עובר על הצופה בבית מול התוכנית.
אתם חייבים להכיר את כל התוכניות הטלוויזיה ממש טוב.
אנחנו חייבים להכיר ולראות את כל התוכניות, אין מה לעשות. בקיצור, אז ישבנו בישיבה הזאת ואמרנו, אוקיי, בואו נעשה את העניין הזה של עבר לא עבר, יצביע לא יצביע. ואז אני חושב שזה כמו כל פרודקט בעולם, אנחנו מתחילים באיזה בריף אפיוני כללי כזה, איתו הולכים מצד אחד למפתחים, כדי לראות את המשמעויות שלהם, כי יש שם משמעויות, במיוחד בפעילויות כאלה, שמסה של אנשים שצריכים עכשיו להגיע ולסמן, וגם יש המון בעיות עם זה. במיוחד בפעילויות שהן בווליום גבוה ונושאות פרסים, ואת יודעת, צריכה להיות נורא מדויקת ונורא, במיוחד אם את מכריזה על מנצח, לדעת שאת סגורה על זה, ושהוא באמת המנצח, ושלא מרמים אותך בנוכח.
כן.
אז יש לנו לפתור את כל העניינים האלה, ומול הסטודיו שלנו, להתחיל לעצב את הממשק. שהסטודיו שלנו גם חייב להכיר תוכניות קשת, כי הפעילויות האלה שואבות את כל הסטייל גייד שלהם, מהאריזה של התוכנית, ומתרגמות את זה לפעילות הדיגיטלית שלנו.
אז הם כאילו, הסטודיו צריך לתקשר עם הסטודיו של החדשות.
לא, אז אנחנו, המנהל מוצר הוא זה שאחראי על כל החיבורים, כי הוא זה שפוגש בעצם את כולם, הוא מביא את הקיט מהטלוויזיה אל הדיגיטל, אבל כיוון שהסטודיו שלנו גם ככה עובד, כלומר, מכין את הקמפיינים של התוכניות, אז הם מכירים, זה לא שאנחנו מגלים להם משהו.
כן, ממה הסטודיו עצמו מורכב?
הסטודיו מורכב מהצבעים, בעיקר, אפטריסטים.
מה זה מעצבים? UX, UI?
אצלנו זה טיפה אחרת. אצלכם בהייטק,
okay.
כל הזמן ממציאים הגדרות לכל מיני תפקידים. יש כאילו, נראה שיש כאילו מחלקה שממציאה שלוש אותיות לכל דבר שזז.
כן.
ואז גם מחליפים. זאת אומרת, אנחנו פעם קראנו לי UX משהו אחד, ועכשיו מסתדר שזה בעצם UI הדבר הזה. אנחנו מסתכלים מה אתם עושים בצד, ומדי פעם מאמצים.
את מה שנראה לכם. מונחים
בשיטות עבודה, בדיוק, בדרך כלל באופן חלקי. זה קצת מורבב אצלנו, כי המנהלי מוצר, במחלקת המוצרים, יש גם מנהלי מוצר וגם מומחי UX שעובדים על האפיונים, אז אנחנו, ברוב הפעמים אנחנו צריכים לעשות זה ביחד בקיצור. יושבים צוות של מנהל מוצר ו-UX ומעצב ומי שצריך, ומנסים להפרות אחד את השני. ברור בגדול שהגבולות של הדברים שהם יותר פונקציונליים, כאילו, הם אצלנו, והדברים היותר איך שהם נראים או מתנהגים, זה אצלהם, אבל כיוון שהקו הוא באמת כל כך, כל כך דק, שאנחנו משתדלים להגיע לזה בקונצנזוס, וגם כל אחד מוותר. אנחנו כבר למדנו שאם אני מוותר פעם אחת על משהו, כיוון שאין, כמעט ואין תשובות אבסולוטיות, אני לא יכול להגיד.
כן.
אז חינכתי את המנהלי מוצר שאין תשובות כאלה, ושיש מקומות שאפשר לוותר. ואת רואה שפעם אחת את מוותרת, אחר כך 10 פעמים מוותרו לך.
כן.
אז זה כאילו משתלם. אז אנחנו כן מצליחים להגיע לקונצנזוס. כמובן שכשלא, אז זה בדרך כלל אני נכנס ומכריע, אבל זה מאוד נדיר.
אז בעצם אתם, כאילו קיבלתם כביכול את האפיון, את הרעיון מהחדשות, מתחילים לשבת על האפיון שלו, על העובדים יחד עם ה-UX'רים והפרודקט, חושבים על רעיונות, איך נראה התהליך הזה?
אנחנו עושים איזה מין קיק-אוף כזה, מספרים על הרעיון, בדרך כלל יש לנו גם איזה בריף שאנחנו פחות יודעים מה שרוצים. במקרים המוצלחים אנחנו מתפזרים והולכים לחפש לגנוב רעיונות ממקומות אחרים, או השראות, בואי נקרא לזה ככה.
Competitors analysis.
בדיוק. חלק אנחנו ממציאים בעצמנו. גומרים עם זה, זה חוזר, כל הפידבקים האלה והרעיונות הזה מתרכזים בחזרה אצל המנהל מוצר, עושים אפיון יותר רציני, וזהו, ואז מתקדמים, אני חושב, כמו כל תהליך רגיל, עיצוב, פיתוח, QA, וכו'.
אבל אז יש את השלב של באמת, זה לא כמו מוצר שאני משחררת אותו, ומתחילה לאסוף פידבקים על טווח ארוך, אלא אז קורה כל החלק המעניין הזה, שאתה משיק משהו ובום, מקבל תגובה, ומתקן, מקבלים ומתקנים, אני חושבת שזה משהו מגניב, שאנחנו יכולים ללמוד ממנו הרבה.
תראי, הרבה סטארט-אפים, הרי, כאילו, תדעת, יוצאים כבר עם מוצר שהוא המינימלי
ה-MVP
כאילו שלהם, כי זה קצת דומה לזה, אמנם אנחנו בטווחים הרבה יותר קצרים ובתגובה.
הרבה יותר מהירה.
אני
חושבת שהמושג של לעבוד עם דאטה היום בהייטק הוא מאוד מאוד חזק, לעבוד ממש צמוד לדאטה. אבל הדאטה הוא טריקי בהרבה מהמקרים, הוא קשה לפנח אותו, הוא לא תמיד כזה שחור ולבן. ואני חושבת שמה שמגניב אצלכם זה שהדאטה הוא שחור לבן, כלומר אתה די יכול לראות בוודאות מה קרה ב...
נכון, אז כמו שאמרתי, אני יכול תוך כדי הפרק כבר לצפות את הצלחתה של העונה, לפי האנגייג'מנט, זה נכון שהתגובה, הדאטה שלנו יותר מדויק והתגובה שלנו יותר מדויק, יש לנו כן בעיה אחרת, אני לא יודע עד כמה הצלחה של פעילות אינטראקטיבית משפיעה על הצלחה של תוכנית.
זה מעניין.
כי אני לא יודע למדוד את זה, עדיין. יום אחד שכולנו נעבור לטלוויזיות חכמות ואינטראקטיביות והכל יהיה בדיגיטל, אז אני אוכל לקשר נתוני צפייה, רייטינג מה שנקרא, לנתוני השתתפות בפעילות ולחבר.
הבנתי. היום
זה שני עולמות שונים. אז אני כן מאמין שזה יוצר שאנשים יותר מתחברים לתוכנית וימשיכו לראות עוד פרקים ועוד פרקים, וכן אני תורם איכשהו, אני לא יכול להוכיח את זה עדיין, אני מאמין שאנחנו כן נגיע לזה.
מעניין. תגיד, מה החלום שלך שיקרה?
אני הייתי רוצה להקים שירות OTT כזה, שיכלול את כל התכנים של ערוצים בישראל, שלא יצטרכו לקפוץ משירות כזה לשירות כזה לשירות כזה, בטח כאילו בזה שלנו, שנשתחרר מעול הכבלים והלוויין, שהוא גם עול של הצרכן בגלל שזה עולה המון כסף, וגם עול לגופים המשדרים, שכאילו יש לנו עוד איזה גוף באמצע, אם יש לי אפליקציה משלי בסמארט TV, אז אני אדון לעצמי, לחבר את כל הגופים האלה, שהיום זה קשה רגולטורית, כי אנחנו מתחרים, ולהשיק את שירות התוכן הישראלי הטלוויזיוני, בעיניי זה העתיד, וזה חייב להגיע לשם.
מגניב, מגניב. טוב, וואו, היה לי מרתק כאן היום. ממש ממש תודה לך, על כל הסיפורים המרתקים והחשיפות. אז ממש תודה, וזה באמת מעניין להבין כזה את ה... אני שמחה על הערך כאן מישהו שהוא לא שוב מעולם ההייטק, אלא קצת לפתוח את זה לעוד עולמות, ובעצם זה, אותי זה ממש... היה מעניין ומרתק לקחת וללמוד דברים מעולמות הטלוויזיה, ולהבין איך אני יכולה ליישם את זה, ליישם את זה אצלי. כן. כלומר, באמת המקום של מהירות תגובה, של הפשטות, של האינטנטים, אז ממש תודה על כל האינסייטים האלה במהלך הפרק. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם כאן עד עכשיו. אתם יכולים למצוא אותנו באפליקציית פודקאסטים האהובה לכם, בפייסבוק, באינסטגרם. ורק לסיום אני רוצה להגיד תודה לוויקס על האירוח, לנופר על העריכה המדהימה כל פעם מחדש של הפרקים שלנו, וגם להזכיר לכם שיש לנו קוד הנחה ל-UXI באתר של 10%, אז זה שווה. ונשתמע בפרק הבא. ביי. Press the radio button.